ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר.
והנושא שאני בחרתי לנו להפעם זה איך לצאת עם מוצר חדש. איך לצאת עם מוצר חדש. ואני רוצה להתחיל עם שאלה, חלקכם, מי שאיתי כבר הרבה זמן או אפילו הרבה שנים, אז שמע אותי שואל את השאלה הזאת בכמה וכמה מקומות, ועדיין אני שואל אותה כאן, מה המילה החזקה ביותר בשיווק? עדיין זאת המילה הכי חזקה בשיווק, מי חושב שהוא יודע, מוזמנים לכתוב לי מה דעתכם, מה המילה החזקה ביותר בשיווק? אוקיי, אלכסנדר כותב חינם וחדש, אוקיי, זה כבר שתי מילים, אז אם למישהו יש עוד הצעות, תלוי למי, אוקיי? חינם, אתם מכירים אותי היטב, כי באמת המילה החזקה ביותר בשיווק עדיין זה חינם. חינם זאת המילה הכי 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 חזקה בשיווק היום. עדיין אנחנו נמצאים במקום שאנשים קודם כל רוצים לקבל בחינם. אם בכלל, אז זה רק הופך להיות יותר משמעותי. למה? כי אנחנו בסביבה התחרותית שלנו, אנחנו מוקפים ואנשים שמייצרים המון תוכן בחינם, ידע בחינם, מוצרים בחינם, ואם אנחנו עובדים נכון, אנחנו חלק מהאנשים האלה, אנחנו מייצרים המון המון דברים בחינם, וזה הפך להיות סטנדרט שקודם תן לי משהו בחינם, לפני שאתה מבקש ממני לשלם. אני מאוד מאמין בזה, האמנתי בזה הרבה שנים, האמנתי בזה גם כשזה היה פחות פופולרי, היום זה מאוד מאוד פופולרי. זינה שואלת, מה עדיף בחינם או ללא עלות? אפשר להגיד בחינם, אפשר להגיד ללא כל עלות, אפשר להגיד במתנה, במתנה זה נהדר, לתת במתנה, אז איך שאנחנו לא מסובבים את זה, לתת במתנה משהו או לתת משהו בחינם, זה באמת אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד מאוד חשובים. ואנחנו הרבה פעמים מתחילים את התהליך עם הלקוחות שלנו כשאנחנו נותנים משהו בחינם. לא תמיד אגב, לא תמיד. אם יש לנו הצעה מאוד מאוד אטרקטיבית לקהל שהוא מאוד 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 רעב לקבל משהו, אז אנחנו עם מחירה טובה, כמו למשל דף מחירה טוב או וידאו מחירה טוב, אז אנחנו כמובן, אנחנו הרבה פעמים רואים את המקרה הזה שלקוח פשוט פונה אלינו ורוצה לרכוש. אז כל אחד שנמצא מספיק זמן עם עסק, ועסק שמייצר מוצרים שבאמת רלוונטיים ללקוחות שלו, יודע שמדי פעם מגיע מישהו שנחשף לחומרים שלנו, ואומר זהו, אני מצאתי את התשובה ומיד רוצה לרכוש, אבל זאת באמת, באמת המילה הכי הכי חזקה והכי הכי חשובה בעולם הזה של שיווק, בשביל להתחיל להניע את הלקוחות שלנו למעמדי מחירה, ששם אנחנו מוכרים משהו שהוא לא בחינם. התשובה הבאה באמת, שכבר אלכסנדר כתב לי מההתחלה, אוקיי, וזה חדש, וגם הוסיף תלוי למי, ונכון, תלוי למי, בוודאות חדש זה מילה מאוד 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 חשובה ללקוחות הקיימים שלנו, והיא גם חשובה ללקוחות הצורכי חינמים שלנו. זאת אומרת, יש את המקום הזה של לחדש, אבל יש יותר מסיבה אחת שאנחנו רוצים לחדש. אז אני רוצה להתחיל, לפני שאני נכנס לאיך לחדש, למה בכלל לחדש, ומה זה בכלל אומר לחדש? מה זה בכלל אומר לחדש? ואולי לפני אני אומר שזה מין, דיברתי על זה גם לדעתי במפגש האסטרטגיה הקודם שלנו. יש איזשהו חיפוש שהוא טוב, חיפוש טוב אצלנו כבעלי עסק למשהו יציב שלא צריך לחדש אותו כל הזמן. זאת אומרת, לבנות איזשהו סיסטם בתוך העסק, שאנחנו יודעים איפה הלקוחות שלנו מסתובבים, אנחנו יודעים מה להציע להם, אנחנו יודעים איך להזיז אותם, אנחנו יודעים איך למכור להם, ובסוף הדבר שאנחנו מוכרים להם הוא אותו דבר, וכל הזמן אנחנו מוכרים אותו דבר, ויש איזה מין שאיפה כזאת ליצור משהו שאפשר לסמוך עליו בתוך העסק, וזה מאוד מאוד חשוב. אז לפני שאני מתחיל עם החדש, אני רוצה להגיד שהחדש הוא יושב על איזושהי תשתית יציבה. עסק שכל הזמן קופץ מחדש אחד לחדש אחר וחדש אחר לחדש אחר, וכל הזמן ממציא את עצמו מחדש, זה עסק לא יציב. זה עסק לא יציב. אולי היה מוצדק להכין לזה איזה שקף, אבל עסק יציב מחפש את המקום הזה, הדבר המרכזי הזה שאפשר עליו להתייצב, וגם בתוך הדבר הזה שאנחנו נותנים, אנחנו רוצים לחדש. אנחנו לא יכולים שהוא ידרוך במקום, אבל כשאני אומר לחדש, זה לא אומר כל הזמן להיות בתהליך כל הזמן של להמציא מחדש ולקפוץ מדבר לדבר לדבר. אז יש לזה שיטה, יש לזה דרך, ואני אדבר על זה קצת אחרי, מבחינת התדירות של חידושים. דינה כותבת, אבל גם במשהו טוב ושגרתי אפשר לחדש ולהכניס משהו חדש, בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אז בהחלט יש סיבה מצוינת לחפש את הדבר שעליו אנחנו יכולים להתייצב. אולי אני אומר אפילו שלפעמים לוקח לא מעט זמן למצוא את הדבר המדויק, לדייק. אנחנו הרבה מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה גם בעולם הזה של לדייק מי הקהל שלנו, מי הלקוח שלנו, מה המותג שלנו מול הלקוח שלנו, מה באמת הבעיות שאנחנו באים לו לפתור, מה הייחוד שלנו, ולפעמים הדברים האלה לוקח זמן באמת לפענח אותם, לפצח אותם. אבל זה ראוי לעשות וצריך לעשות. זה כמובן, הפיצוח הזה זה אוסף של נושאים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, לא בהקשר של היום, אבל אני רציתי לציין את זה, זה חשוב. סיבה ראשונה לחדש, אני רוצה לתת ככה כמה סיבות לחדש, אולי חלק גדול ממה שיש לי לומר היום זה בדגש הזה של למה לחדש, כי זה כל כך קל ונוח להישאר איפה שאנחנו נמצאים, ולהגיד אוקיי, במיוחד אם משהו עובד לנו, אז לפעמים אנשים עובד להם משהו, ואז לאורך זמן פתאום זה מתחיל להיות יותר קשה, פתאום זה מתחיל להישחק, וכל הזמן מנסים למצוא איך אנחנו יכולים להחזיר את זה למה שזה היה, ואנחנו מפספסים הרבה דברים חדשים שאנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל סיבה אחת לחדש. לקוחות שונים מחפשים דברים שונים, גם אם הם צריכים אותם דברים. זאת אומרת, אנחנו פונים לקהל של לקוחות, יש להם אולי צורך אחד יסודי. צורך אחד יסודי, לא משנה אם אני מהעולם האימוני, טיפולי, מוצר מידע, מוצר או שירות שאני פשוט עושה עבור הלקוח שלי. כל מוצר שאני יכול לחשוב עליו או שירות, במובן זה כשאני אומר מוצר ושירות אני אומר את אותו דבר, שירות זה פשוט סוג של מוצר שבו אני אפשר להגיד מוכר שעות שלי או מוכר שעות של אחרים, ויכול להיות שהמוצר שלי הוא ממש ממש מותאם לאיזשהו צורך שאני יודע שקיים אצל חלק גדול גדול מהקהל שלי. אם תסתכלו על קמפיינים שיווקיים שאנחנו עושים מול רשימות תפוצה למשל, אז יכולים להיות לכם כמה מאות ברשימת תפוצה, או כמה אלפים ברשימת תפוצה, או יותר מזה, ואנחנו יוצאים עם זה משהו, אפילו משהו חדש ומעניין, וחלק קטן, תמיד זה חלק קטן, זה לא איזה חלק גדול מהאנשים, אולי בהתחלה שאנחנו מתחילים רק לפתח, בהתחלה את התפוצה שלנו, לאורך זמן אנחנו רואים שרק חלק קטן מתעניין באיזה משהו שאנחנו שולחים. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים לשלוח את אותו דבר, אנחנו אומרים, טוב, צריכים לעבור דרך מאות או דרך אלפי אנשים בשביל למצוא את אלה שמה שאני עושה באמת רלוונטי להם. זה לא נכון. הדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי לחלק גדול מהקהל. העניין הוא שלמרות שזה רלוונטי להם והם צריכים את מה שיש לי להציע, הם מחפשים דברים שונים. אז אני רוצה לתת ככה כמה נקודות למחשבה. אחד, זה מה הלקוחות שלי רוצים, מה הדברים המגוונים שהלקוחות שלי רוצים. ובאחד המפגשים דיברנו על מסלול ההצלחה של הלקוח, ואמרנו שיש מספר נקודות שהלקוחות שלנו עוברים, ובכל נקודה כזאת אני יכול למצוא יותר מרצון אחד. אם אני אקח דוגמה למשל של אנשים שמפתחים עסק, כמו אנשים שאני עובד איתם הרבה, אז בכל נקודה בזמן, נגיד שמישהו רק התחיל בעולם הזה של להתחיל לפתח את העסק שלו, לא משנה אם זה עסק חדש או עסק קיים, נגיד שמישהו נכנס ואומר, עכשיו אני מתחיל לפתח, אני עושה תהליכים חדשים. אז יכול להיות שאני יודע שמה שאותו בן אדם צריך זה למשל לפתח עולם תוכן, לדייק את הקהל, כל מיני דברים. אבל זה לא אומר שזה מה שהלקוחות שלי רוצים. רוצים מגוון גדול של דברים. רוצים באמת הרבה דברים. רוצים לדעת איך לעשות פגישה אחד על אחד, איך למכור יותר טוב. רוצים לדעת איך לעשות פרסום בפייסבוק, בין אם מוכנים לזה או לא מוכנים לזה. רוצים לדעת על הדבר הזה. רוצים לדעת לפרסם תוכן. רוצים, המון המון דברים רוצים, אבל כל אחד רוצה דברים אחרים, דברים שונים. יכול להיות שמישהו בשלב מתקדם יותר, עסק שכבר נמצא ועובד עם לקוחות וכדומה, חלק מבינים שיש להם בעיה בניהול התזרים של העסק ורוצים לדעת יותר טוב איך לנהל את הכסף שלהם. אחרים רוצים, חושבים שהדרך לצמיחה זה לגייס אנשים וזה מה שהם רוצים. זאת אומרת, יש בכל אחד מהשלבים, יש אוסף של רצונות, זה לא רצון אחד. וזה נורא נורא טיפוסי, נורא נורא טבעי שאנחנו מכניסים את עצמנו לאיזה מין, איזה מין מסלול כזה, איזה מין ערוץ כזה שאנחנו תקועים בו, שאנחנו כל הזמן הולכים על דבר אחד. כאשר אנחנו מוצאים מוצרים גם, אנחנו, המוצר שלנו, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, נעבוד כל כך הרבה על המוצר שלנו, אז אנחנו לא נמציא מוצרים אחרים לאנשים שרוצים דברים שונים, וזאת טעות הרבה פעמים, כי אז אין לנו נקודת כניסה טובה, כי נקודת הכניסה, וזה תרשמו לעצמכם בכל דרך אפשרית, נקודת הכניסה של הלקוח זה עם משהו שהוא רוצה, שהוא רוצה. לפעמים זה במוצרים החינמים שלנו, כשאנחנו באים ונותנים משהו בחינם, אבל אחרי זה גם, עדיין אם אנחנו נציע משהו שהלקוח לא רוצה כרגע, אז הוא לא ירצה להתקדם איתנו, או אני אגיד את זה בצורה הפוכה. כשנציע משהו שהלקוח שלי מאוד רוצה עכשיו, יהיה לו מאוד 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 קל להגיד לנו כן, ולהתקדם. מאוד 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 קל. עכשיו, אחד ה... אולי אחד הסוגי עסק, אפשר לקרוא לזה, שאני נתקל שם בקושי הכי גדול של בעל העסק, זה דווקא עסקים של התפתחות אישית, אימון וכדומה. למה? מישהו רוצה לנחש למה? אם אתם רוצים לכתוב לי, למה זה כל כך, למה הרבה פעמים עסקים בעולם של ההתפתחות האישית, למשל, הם מתקשים? מה, למה אתם חושבים? אני אתן עוד חצי דקה, אוקיי? אר כותב או כותבת, כי זה מוצר כללי, נכון שזה מוצר כללי, אבל למה זה, איפה שם הבעיה, אוקיי? כי התוצאה היא לא כאן ועכשיו, לא בהכרח, לא בהכרח, לפעמים כי צריך להוביל, כי אף אחד לא רוצה להשתנות, לא, קראת זכוכית, לא, קשה למקד צרכים של לקוחות, כי זה מאוד אישי, בכיוון, נוגע, אוקיי? כי זה דורש היכרות והמלצה, לא בהכרח, אוקיי, עובדים אחד על אחד, יש ויש, התוצאה תלויה בלקוח עצמו, אוקיי, זה כבר אולי בלתת את השירות, אני מדבר על לגרום לאנשים בכלל להתעניין, הסיבה היא שאנחנו פונים לקהל כל כך כל כך רחב, כשאנחנו פונים, נגיד אני אומר התפתחות אישית, אני בדרך כלל פונה לקהל כל כך כל כך רחב, ואז אני מדבר בשפה כל כך כל כך כללית, שהלקוח שלי פשוט לא רוצה, אם אני, בעולם הזה של התפתחות אישית, וזה לא, השיעור היום זה לא רק למי שעושה התפתחות אישית, אני נותן את זה כדוגמה. אם אני מדבר על התפתחות אישית, ואני יודע שאני יכול לעזור לאנשים בקריירה, בזוגיות, בדימוי עצמי, בהשגת מטרות וכו' וכו', אז כל אחד מהתחומים האלה זה תתי תחומים, ובתוכם אני יכול לחתוך אותם עוד ועוד ועוד, והרבה פעמים אנשים בעולם הזה של התפתחות אישית לא רוצים לעצור ולהגיד, רגע, מה הלקוח שלי רוצה, ולפנות עכשיו ללקוחות שונים, בצורות שונות. אז אני יכול להיות שהכלים שלי הם כלים אימוניים נגיד, אבל באותו רגע אני אוציא את המדריך לקריירה למשל. אז המדריך לקריירה, פלח מסוים שקהל שוקב אחריי, מחפש את הדבר הזה. אחר כך הפתרונות שאני אציע יהיו כנראה מעולם ההתפתחות האישית. אחר כך אני יכול להוציא מוצר של... לא משנה, איך לפתח זוגיות טובה. המוצר עצמו הוא יבוא מהזווית של ההתפתחות האישית וכו' וכו'. זה יכול להיות מוצר חינמי, זה יכול להיות מוצר בתשלום. אבל כשיש לנו קהל מאוד 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 מגוון, הדרך להגיע לקהל מאוד מגוון, זה לפצל את המסר שלנו לדברים שאפשר להתחבר אליהם ולא להישאר בכללי. אוקיי, okay, נוגה כותבת, קשה להנחית את המטוס כשיש מגוון כל כך גדול של צרכים של לקוחות. נכון, זה קשה. הדרך לעשות את זה, זה לא לנסות, זה לא להנחית מטוס שכל כך קשה לטיס אותו, אלא לבחור מטוס יותר קל לטיס אותו ולהנחית אותו. אז כל אחד, זה נקודה לעבוד איתה, ואם אתם שומעים הקלטה, אם אתם חוזרים להקלטה, תעצרו אפילו ותכתבו מה הלקוחות שלי רוצים, ומה סוגי לקוחות שלי, סוגים שונים רוצים. אגב, טיפ למי שפונה לקהל גדול וקהל מגוון, אם תסתכלו, אתם תסתכלו שבקרב הלקוחות שלכם, אתם תגלו שיש כמות יחסית גדולה, כמו שתמיד אומרים, הכלל הזה של ה-80-20, כמות יחסית גדולה שמעניין אותם, גם אם אתם מאוד מאוד כלליים, מעניין אותם כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, יש כמה דברים ספציפיים שכנראה באופן טבעי נדדתם אליהם, או נמשכו אליכם בגלל אולי הסיפור האישי שלכם, או מה שזה לא יהיה, ואז זה רמז טוב לרדת מהכללי ולעבור ל... למדויק. ג'ני כותב את השאלה, אם אתה עושה את זה בסרטונים בודדים, הוא מוציא כל פעם סדרה ללקוחות אחרים. זה כבר החלטה איך אני מנהל קמפיין. אני יכול להחליט, או בכלל, אם אני מוציא מוצר, אני יכול להחליט שאני עושה סדרת סרטונים, אני יכול להזמין לוובינר, אבל על נושא מסוים, על נושא מסוים. אז אם למשל, לאחרונה, הוצאתי סדרה על מיתוג, כשמה שאנשים רוצים זה לקבל פניות מהקהל אליהם, פניות יזומות מלקוחות אליהם, אז זה משהו ספציפי מאוד שלקוחות רוצים, סביב זה יש מוצר שמטפל בזה, והוא מסתבר מכין את הקרקע לעוד הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה. אז זה לא מקרי שאני מסתכל על מוצר כזה והוא חלק מאיזה מכלול, אבל עוד לא מקרי שכשאני בא ומציג את הדבר הזה, אז אני בוחר איזשהו רצון ספציפי שאולי לא התייחסתי אליו בעבר. עוד נקודה למחשבה, אגב אנחנו רק אני קצת אגביר את הקצב, כי אנחנו רק בסיבה ראשונה, אבל זאת סיבה מאוד מאוד משמעותית, שלקוחות שונים רוצים דברים שונים. מה ההיקף שנתת עד היום? כלומר, האם נתת משהו מצומצם, האם נתת משהו מקיף? אם תמיד נתתי משהו מאוד מצומצם, יש לקוחות שמחפשים את המקיף, את הגדול יותר. אם נתתי תמיד משהו מאוד 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 מקיף, יש לקוחות שמחפשים את המצומצם יותר. ניתה לי פריצת דרך גדולה לפני כבר כמה שנים טובות, בתוך הרדוף ליווי עסקי, שנתתי תוכניות מאוד 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 ארוכות, ואז אחרי תקופה של לתת תוכניות מאוד מאוד ארוכות, ולמכור תוכניות מאוד מאוד ארוכות, שזה בערך של שנה, יצאתי עם תוכנית שאז קראו לה קפיצת הדרך, שהייתה 3 חודשים. והייתה בנויה אחרת לגמרי, והכינה אנשים להמשך, וזה הפך להיות באמת אחד ממוצרי הדגל המאוד מאוד מאוד חשובים, בגלל ההיקף, שההיקף היה מצומצם יותר דווקא. 3, איזה פורמטים נתת עד היום? אישי, פיזי, לייב, מוקלט, קבוצתי, כמה אנשים בקבוצה ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יכול להיות שיש את אותו מוצר, אבל יש כאלה ש... רוצים את האישי, או יש כאלה שמאוד טוב להם בקבוצתי, או יש תמיד איזה מין שאלה כזאת שהיא לא צריכה להיות שאלה, האם זה נכון לקחת את המוצר שלי ולהרוז אותו ולתת אותו כמוצר דיגיטלי? כי כשאני נותן מוצר דיגיטלי, הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, אני נותן מוצר דיגיטלי, אז מתפספס שם דברים, אנשים נורא נורא אוהבים את הלייב, אבל לא, זה לא נכון. יש אנשים שאוהבים את הלייב, את היכולת שלהם לשאול תוך כדי, ויש אנשים שזה בול בשבילם להקשיב להקלטות. הם לא רוצים שיכניסו אותם לאיזשהו זמן מסוים ביומן, הם מתאים להם לראות את זה בקצב שלהם, בזמן שלהם, לקוחות שונים רוצים דברים שונים, גם בפורמט, לא רק במה שהם מחפשים כתוצאה, אוקיי? באלה פורמטים מכרת עד היום, זה איפשהו... איפשהו מסתכל על המקום הזה של לחדש, לא במובן של המוצר החדש, אלא המוצר, אלא הפורמט של המחירה, מחירה חדשה. יש אנשים, אתם עושים הרבה וובינרים, ואני מאוד אוהב וובינרים, אבל מי שעושה רק וובינרים, צריך להבין דבר אחד, שיש אנשים שלעולם לא יירשמו לוובינר. הם יאהבו את כל מה שאתם שולחים להם, כל מה שהם כותבים להם, ואולי תשלחו להם הקלטה אחר כך, הם ישמחו להירשם ולראות בזמנם החופשי, אבל הם לא יירשמו לוובינר, כי הם לא רוצים וובינר, פשוט ככה. אז אנחנו יכולים לנסות לשכנע אותם כמה זה חשוב להגיע דווקא מחר ב-9 בבוקר, אבל זה לא יעזור. זה לא מה שהם רוצים. זה לא מה שהם רוצים. אז לכן גיוון של פורמטים הוא גם כן במחירה, הוא גם כן משמעותי. אוקיי, אני קורא טיפה מה שג'ני כותבת. השאלה אם אתה עושה את זה בסרטונים, וזה עניתי. אם אני פונה אנשים שרוצות להעלות אנרגיה, שמחת חיים, לחזור לרדם ולישון ברצף, להיפטר מכאבים, דיאטות וגוף תפוס, אני צריכה לפצל לפי הקבוצות. נכון, נכון, בדיוק. קורס בשמחת חיים, מעולה. קורס בלהירדם ולישון ברצף, סיפור אחר לגמרי, מצוין גם, מצוין גם. אלכסנדר קודם, נראה לי שהקושי יוכל לבחור מסר להיות שיש הרבה נושאים, כמו כן, זה כמו לבחור אותה תחום בתוך הקהילה האידיאלי, או הלקוח האידיאלי, נכון, נכון. עכשיו, זה לא כזה קושי, הקושי הוא עצם לעשות את זה, עצם להחליט לעשות את זה, ולהגיד אני לרגע עוצר ואני נותן משהו ספציפי. תכף אני אדבר גם על איך לעשות את זה בצורה יותר מדויקת, ג'ני כותבת באתגר האחרון לפי שלון זה התחלק לי, אוקיי? אז בסדר גמור, מתחלק, ואז אנחנו לוקחים ופונים לחלק. ליאור כותב בדיגיטלי מתפספס המגע האנושי, חוויתי את זה על עצמי בשנה וחצי האחרונות. נכון, דברים מתפספסים, מצד שני, מרוויחים דברים אחרים. מרוויחים דברים אחרים. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, יש אנשים שלא צריכים את המגע האנושי. הם צריכים רק את פשוט רק את התוכן. רק את הידע ואת ההכוונה עצמה, ולפעמים אפשר להוסיף לזה תמיכה. אוקיי. אז יופי. וג'ני כותבת, אפשר להציע עם סדרת סרטונים, פשוט הכל יושב על אותם הכלים. זה בדיוק מלכודת שאני רוצה שתימנו ממנה. במלכודת שאני רוצה שתימנעו ממנה, להגיד, יש לי, את אותם הכלים יכולים לפתור כל כך הרבה דברים, אז בואו כבר אני אזמין אותם ללמוד את הכלים. במקום להזמין אותם לפתור את הדבר האחד שמעניין אותם. אנחנו לא רוצים ליפול למלכודת הזאת, שוב, בהסתכלות מכיוון הפוך, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הגדולה שיש כאן, כי ברגע שאנחנו פונים למשהו ספציפי, אנחנו חותכים את הקהל שלנו לחתיכות, אנחנו פונים למשהו ספציפי שאותו הוא יאהב, אז שם אנחנו, אז שם אנחנו פתאום נראה קפיצה ברמת העניין, קפיצה ברמת העניין, של אותו פלח, של אותו פלח. אז זה סיבה אחת. כיוון שיש לי עוד כמה, אז אני ארוץ. סיבה שתיים, הלקוחות שלך משתעממים ממך. הלקוחות שלנו משתעממים. תזכרו את זה, כדאי לזכור את זה. מי שלא עסוק בלחדש ללקוחות שלו, הלקוח משתעמם. ואחת הסיבות שאני מאוד אוהב לעשות שיתופי פעולה עם מה שנקרא מתחרים, או אפשר לקרוא להם קולגות, ואני לא חושש מזה בכלל, זה שאני יודע, אני יודע בוודאות, לא כי אני חושב ככה, אני יודע שזה ככה, אני יודע שלקוחות בכל תחום הולכים לכמה אנשים שונים. נדיר למצוא לקוח שהולך רק למישהו אחד. כל אחד כאן היה אצל עוד אנשים בתחום הזה של למשל לפתח את העסק, והרבה אנשים כאן נמצאים תוך כדי שאנחנו מדברים בעוד מסגרות ועוד קורסים ועוד הדרכות ועוד הכוונות ועוד דימונים או מה שזה לא יהיה אצל אחרים. אז צריך להבין שלקוחות שלנו באופן כללי הם כל הזמן מסתכלים על עוד דברים. ואם נסתכל על עצמנו, מה? אנחנו לא נכנסים לפייסבוק ותוך כדי שאנחנו גוללים אנחנו מוצאים עוד דברים בתחומים שאנחנו כבר מטפלים בהם, אבל הנה עוד מישהו שעושה משהו אחר, אולי פספסתי שם משהו. עכשיו, אם אנחנו נתרום את התרובה שלנו בלשעמם את הלקוח, דרך בטוחה להרחיק אותו, בטוחה. כי יכול להיות שאנחנו יודעים את הדבר הכי הכי טוב בעולם, אם אנחנו לא נחדש, אז אנחנו נתחיל לשעמם. מה לעשות? גם כשאנחנו מצוינים וטובים, אנחנו רואים את הדבר הזה, לי קרה הרבה פעמים, נגיד, אחת הסיבות שאנשים למשל מפסיקים תהליכים של ייעוץ או אימון או מה שזה לא יהיה, או כל שירות, כל שירות, במיוחד אם זה שירות שנותן כלים, זה איזשהו שלב שלקוח בא ואומר, טוב, עכשיו אני רוצה לנסות לבד. למה לקוח מגיע לנקודה הזאת שאומר, עכשיו אני רוצה לנסות לבד? בעצם מה שהוא אומר, זה אני לא מקבל את החידוש כל הזמן, אני לא מקבל את הדברים החדשים, אז עד עכשיו הייתי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הבנתי כבר את הרעיון. קוראים לזה, בואו ניתן לזה שם יותר בוטה מול עצמנו, קוראים לזה לשעמם את הלקוח. להגיד לעצמנו כן, ואנחנו לא נחדש, אז אנחנו נהיה את הצד ההפוך שלה לחדש, שזה לשעמם. ולקוח משועמם, אחרי שאנחנו בילינו כל כך הרבה מאמץ בלהביא אותו ולתת לו שירות, ואז רק בגלל, והוא ממשיך לקבל, ואנחנו יודעים שהוא מפסיק לקבל מאיתנו את השירות, אז מצבו יהיה פחות טוב, רק בגלל זה לאבד אותו, רק בגלל זה לאבד אותו, כי פשוט כי הוא השתעמם, כי לא חידשנו לו, אז זאת החמצה מאוד 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 גדולה, מאוד 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 גדולה. ומי כותב את סדרת סרטונים בוואטסאפ כמוצר בתשלום? קודם כל, אני כרגע לא מדבר על איך לבנות מוצרי מידע, אבל סדרת סרטונים בוואטסאפ כמוצר בתשלום בהחלט יכול להיות, זה פורמט, זה בהחלט פורמט, זה עם הוואטסאפ, זה קבוצה סגורה רק למשלמים, אז כן, זה דרך להעביר את את המוצר. ג'ני כותב את השאלה, כמה זמן ניתנת לבדיקה של פנייה לכל אחד מהקבוצות, כי אף פעם לא ניסיתי לפנות במפוצל. אנחנו לא פונים במפוצל במקביל, אנחנו בוחרים משהו ואנחנו מתמקדים, ותכף אני אגיע לזה, אוקיי? ועוד ג'ני כותבת, כן, אני חושבת על זה שבכל פעם שמפרסמת הרצאה באותו הנושא, חושבת שזה משעמם, בטח לנסות להגיע להרצאה עם אותו שם, גם אם היא משתפרת ומשתנה, אוקיי. יש לי לקוחות משתתפים שמגיעים שוב ושוב לאותה הרצאה, בסדר, לקוחות שמגיעים שוב ושוב לאותה הרצאה, זה אלה שמעניין אותם על הנושא הזה, ולא אולי לוקח להם זמן להתבשל. אני מדבר על כל אלה שלא מגיעים, בגלל שאנחנו פשוט לא פנינו להם בדרך שהם רוצים. אז אנחנו ממשיכים. סיבה שלוש, אתה משתעמם ממך, וזה נכון להרבה יזמים, הרבה אנשים שהם בעולם היזמי, זאת סיבה, אנחנו משתעממים, אנחנו פשוט משתעממים, אבל אנחנו לא תמיד שמים לב שאנחנו משתעממים. מה שקורה כשאנחנו משתעממים מעצמנו, אז יש את הלקוח משתעמם ממך ויש אתה משתעמם ממך, כשאנחנו משתעממים מעצמנו, אז אנחנו לא שמים לב לזה, אבל רמת האנרגיה מתחילה לרדת. פחות כבר כיף לנו לפגוש את הלקוחות שלנו, פחות כבר כיף לנו לתת את השירות וכדומה, ואנחנו רואים באמת ירידה באנרגיה. עכשיו, הירידה באנרגיה הזאת היא גם משדרת החוצה, גם ללקוחות קיימים, וגם ללקוחות חדשים, וההפוך של זה, כשאנחנו פתאום מתחילים משהו חדש, פתאום דברים קורים, אנחנו מתחילים לדבר אחרת, אנחנו מתחילים לכתוב אחרת, אנחנו מספרים לקהלים שלנו, שיש משהו חדש שעומד לקרות, כל האנרגיה שלנו מתרוממת, ואם אנחנו באופן יזום, תכף נדבר על כל כמה זמן לעשות את זה, ואנחנו באופן יזום מכניסים את עצמנו ללמוד של אוקיי, עכשיו מה אנחנו מחדשים, אז אנחנו נשמור לרמת אנרגיה מאוד 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 גדולה, מאוד מאוד גבוהה, ואני כותבת פה ג'ני, נכון, הרשימה מתעוררת, זה מאוד מאוד נכון, אז זאת סיבה שלישית, שכדאי לחדש, וזה סיבה בשבילנו, אם לעשות משהו בשביל מישהו, שזה יהיה בשבילנו. סיבה רביעית, זה מוצרים שלא מעודכנים. לפעמים המוצרים שלנו לא מעודכנים, וזאת עוד סיבה לחדש, אם אנחנו מוצאנו מוצר לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, אז אנחנו, מכוח ההרגל, אנחנו ממשיכים לדחוף אותו, ולהוציא את זה, ואולי לעשות פה ושם ככה פלסטרים, אבל באיזשהו שלב מגיעים לנקודה שאנחנו אומרים די, אנחנו כבר התקדמנו מעבר לזה, לקוחות שלנו התקדמו מעבר לזה, והמוצר שלנו פשוט לא מעודכן. עכשיו, אני רוצה להגיד, להדכן מוצר, זה דבר הרבה יותר קל מליצור מוצר חדש, כי החומר כבר קיים, ההכנה שלנו כבר קיימת, הידע שלנו למה לקוחות איתנו ומה לקוחות צריכים, הרבה יותר חד. על כל אחד מהדברים שאנחנו עוברים. היום, אם תעברו על רשימות שלכם, על מוצרים קיימים, שזה יכול להיות, שוב, מוצרי מידע, סדנאות, או השירות עצמו שאתם נותנים, אם תסתכלו על השירות עצמו שאתם נותנים, ותסתכלו על השלבים שאנשים עוברים, פתאום יש המון המון ניסיון בכל אחד מהשלבים האלה. ואז אנחנו אומרים, רגע, זה צריך כבר להוציא, זה מוקדם מדי, זה מאוחר מדי. אני זוכר בקפיצת הדרך, אחרי 7 מחזורים, שינינו את הסדר, והורדתי תכנים, הוספתי תכנים חדשים, ממש עשיתי רענון אחרי 7 מחזורים של המוצר הזה. אז פשוט כי אנחנו צוברים הרבה הרבה ניסיון, וזו סיבה מצוינת לחדש, פשוט מוצר שהוא לא מעודכן. סיבה חמישית, השוק התחרותי דורש ממך את זה. השוק דורש ממך לחדש. וזה אומר שאתם מתחילים לראות את המתחרים שלכם עושים דברים חדשים. וכשאנחנו רואים את המתחרים שלנו עושים דברים חדשים, וזה לא אנחנו שעושים את הדברים החדשים והם אחרינו, אז אנחנו צריכה להידלק איזושהי נורה. ושוב, אחת הסיבות שאני מאוד לא חושש מתחרות, ופה אני באמת, אני ממליץ שתסתכלו על זה כאיזושהי גישה. סיבה שאני לא חושש מתחרות, או הרבה פעמים שאלה שאני נתקל בה בקשר לגיוס עובדים, זה מה קורה אם עובד ייכנס אליי ואחר כך יגנוב את הידע שלי, יגנוב, יעשה דברים כמוני, או אפילו אנשים באים עם ניסיון שגייסו עובדים ואחר כך עובד לקח את הידע שלהם ועשה כמותם. למה אני לא חושש מהדברים האלה? כי הגישה שלי זה להיות זה שמחדש לפני שאחרים עושים את זה. יכולים לגנוב מכם את כל מה שעשיתם עד היום, אבל אי אפשר לגנוב את מה שעדיין לא עשינו, נכון? אז לא רק שהשוק התחרותי דורש מאיתנו את זה, ואין מישהו ש... זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם אנשים יצירתיים, אנחנו לא היצירתיים היחידים, ואנחנו תמיד אנחנו נראה מסביב דברים שאחרים עושים. אם אנחנו רוצים עוד יותר להיות אלה שמובילים את השוק שלנו, אנחנו נסתכל על עוד שווקים אחרים, ונקבל כל מיני רעיונות, ככה מעניינים, מקוריים, של תעשיות אחרות, ואנחנו נגיד, רגע, אולי נעשה את זה אצלי, אולי נעשה את זה אצלי. הרבה דברים כשאני התחלתי לעשות בארץ, שבכלל לא היו מוכרים בארץ, אם זה כל מיני דברים בתחום של מוצרי מידע, בוודאות הנושא הזה של כנסים לבעלי עסק וכולי, דברים שפשוט ראיתי במקומות אחרים, ובתחומים אחרים, והחלטתי לעשות את זה. ראשון, אז הרבה פעמים סיבה לחדש שאתם רואים שהתחרות עושה דברים. סיבה שישית, הלקוחות מבקשים את זה. לקוחות מבקשים, ולקוח שמגיע כבר לקראת הסוף של התהליך שלנו, או במסלול הצלחה הזה של הלקוח, כשהלקוח מגיע לנקודה הזאת, אנחנו נשמע את זה מלקוחות. וכשנתחיל לשמוע, הרבה פעמים אנחנו מתחילים לשמוע דברים מלקוחות, אנחנו מפתחים בהתחלה איזושהי התנגדות, כי אנחנו בעצמנו לא רוצים שינוי, כמו שהרבה אנשים לא רוצים שינוי, אז אנחנו מגלים את ה... שומעים את הבקשות האלה ולפעמים מתעלמים, אבל יש נקודה שבה אנחנו צריכים להפסיק להתעלם ולהגיד, רגע, הלקוחות שלנו מבקשים מאיתנו עוד דברים. זיו כותב, אני משתף שאני חי באפס התייחסות לתחרות ומתחרים, זה עיוורון או יתרון. אני חושב שזה לא יתרון, לא יודע אם הייתי קורא לזה עיוורון, אבל אני ממליץ להסתכל על מה מתחרים עושים ומה אחרים עושים בתעשיות אחרות, בהחלט. יור כותב, מאסטר מיינדים שעשית בים המלח, כן. גם זה היה משהו מאוד מאוד חדשני. נעמי כותב את זיו, גם אני, אז אני ממליץ כן להכיר את התחרות. וזה שמישהו אומר, אני לא מאמין בתחרות, תחרות לא קיימת, זה כולם קולגות, היא כן קיימת. אני פשוט לא חושב שתחרות צריכה להיים עלינו, והרבה פעמים אם מתחרים, קו נטוי קולגות, אנחנו נעשה דברים גם ביחד, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לטמון את הראש בחול. בעיניי, רוצים להכיר את התחרות, כמו שאנחנו רוצים להכיר את הלקוחות שלנו. בעבר הרחוק, אני הייתי אומר דברים כמו, להתנתק מעולם הטלוויזיה או עולם המדיה, בגלל שאנחנו רוצים להיות מחוברים למסרים אחרים. היום אני ירדתי מהגישה הזאת, מי שלא קיבל את העדכון, זה עדכון שכבר קיים הרבה הרבה זמן. אני חושב שזה חשוב לדעת מה קורה בחדשות, זה חשוב להיות מחובר למה שהקהל שלנו מחובר אליו, זה חשוב שאנחנו יהיו מיודעים מה העולם שסובב אותם, אז ובאותו אופן זה לדעת מה אחרים עושים, מה אחרים עושים, להיות מאוד מאוד סקרן ומאוד מאוד מתעניין. סיבה אחרונה לחדש זה, אני קורא לזה סיבת הסטארט-אפ, כלומר פשוט כי עלה לך רעיון מעולה. עלה רעיון מעולה, אני לא אומר ישר לקפוץ ולעשות כל רעיון מעולה שעלה לנו, קודם כל סביר להניח שהרעיון המעולה שלנו הוא לא כזה מעולה, רק כשנתחיל לעשות אותו אנחנו נגלה את הטעויות והכשלים וההנחות השגויות, אבל אז אנחנו נותנים לעצמנו הזדמנות לפתח רעיון מעולה, אבל זאת סיבה בפני עצמה. זאת אומרת, מי שכאן יושב על איזשהו רעיון חדש מעולה, אז הרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יוצאים לדרך, כי אנחנו פשוט לא מכירים מישהו אחר שעשה את זה. אבל ככה נולדים הרעיונות הכי הכי טובים, כי מישהו חושב על איזשהו רעיון, מזהה איזושהי הזדמנות, ואומר, טוב, עכשיו אני אלך ואני אעשה את ההזדמנות הזאת. עכשיו, יש את הגישה שאומרת, כך ותשפר, כך ותחדש. לא להמציא, אלא לחדש. כי להמציא יש בזה סיכון גבוה. נכון, בלהמציא יש סיכון גבוה, ולכן זה נקרא סטארט-אפ. סטארט-אפ זה בהגדרה משהו עם סיכון גבוה, כי ממציא משהו שעוד לא היה, וצריכים לקחת בחשבון שיש סיכוי גבוה שהוא גם לא יעבוד. אבל זאת סיבה מספיק טובה לחדש, בגלל שאנחנו עתידים, עשויים, באמת להביא משהו מאוד 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 מוצלח, מאוד 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 חדש, מאוד מאוד שעובד. בתור מי שנמצא בעולם הזה של סטארט-אפ הרבה הרבה שנים, אז גם בעבר עשיתי את זה, וגם בימים אלה אני עושה את זה, כבר הרבה זמן, בלפתח דברים חדשים. אז לא חסר סיבות, והסיבה היחידה לא לחדש, עם מה שאמרתי בהתחלה, לא לתת לחידוש להפוך להיות הדבר היחיד שאני עושה. כי אז זה אומר שאני קופץ מדבר לדבר. אז צריך להבין שכשאני עושה משהו, אני רוצה לעשות אותו, ולהגיע למשהו שעובד, ואז להכניס אותו כמנגנון שעובד, ולא לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ, וכל פעם לחפש משהו אחר, כי זה ייתן לי באמת תחושת אי-יציבות, לא רק תחושה של אי-יציבות, באמת אי-יציבות, באמת אי-יציבות. כל כמה זמן לחדש. אז הנה, ג'ני גם כתבה מקודם, בדיוק מה שרציתי, כל כמה זמן לעשות את זה, להוציא תכנים חדשים, האם בחינם, זה לא רק התכנים, זה להחליט על מה אני מחדש. ואני, ההמלצה שלי היא כזאת, דיברתי על זה גם בהדרכה אחרת, על תכנון זמן ותכנון משימות. ההצעה שלי היא, אין לי שקף על זה, אבל אתם יכולים לרשום לעצמכם, ההצעה שלי היא שהחידוש הוא יהיה משהו שאני עושה ברמה רבעונית, זאת אומרת, אחת לשלושה חודשים אני עוצר ואני שואל מה אני רוצה לחדש ברבעון הקרוב. עכשיו, יכול להיות שאני אחדש כמה דברים קטנים. בסטארט-אפ הראשון המצליח שהקמתי עם שותפים, אז אנחנו החלטנו שאנחנו כל רבעון מוציאים גרסה חדשה של המוצר, ובאמת היה תהליך כל רבעון לעשות את זה, ופעם בשנה הוצאנו גרסה גדולה של המוצר. פעם בשנה עשינו תהליך מסיבי, שמכניס איזה כמה דברים באמת שלא היו שם בפנים בכלל, ולא רק שיפורים או עדכונים על דברים קיימים. היום בעולם הטכנולוגיה זה עובד קצת אחרת, היום כבר בעולם הטכנולוגיה עושים חידושים הרבה יותר מהירים, חידושים קטנים אפשר להגיד, הרבה יותר מהירים, אבל עדיין מבחינה עסקית, גם חברות, זה לא סתם שחברות ציבוריות גדולות אפילו, מדברות בשפה רבעונית. מדווחות רבעונית, מדברות רבעונית ומדברות שנתית. אז יש את הדיווח השנתי ויש את הדיווח הרבעוני. זה לא סתם קרה ככה, פשוט רבעון זה זמן מספיק ארוך לייצר משהו משמעותי, באמת לעשות תהליך משמעותי. עכשיו, על הדרך אני יכול לומר שרבעון זה מקום לחדש לא רק מוצרים עבור הלקוחות שלנו. היום אני מדבר בעיקר על מוצרים חדשים, אבל זה תהליכים חדשים בתוך העסק, זה מעמדי מחירה חדשים, זה דברים שנדרש לפתח אותם. אז כן, אני ממליץ להסתכל על זה בצורה רבעונית. ליאור כותב כמו ספרינטים, לא מעט גרסה גדולה עם ריליס מסודר, נכון, נכון. עכשיו, במובן כן, בעולם ההייטק שמדברים על ריליס של מוצר, אז הרבה פעמים עושים גם ריליס של מוצר, או או שיפינג של מוצר בכמה וכמה פעמים בשנה, ובימינו הרבה יותר, אבל בגדול, דרך מצוינת, נגיד, אם אנחנו מתחילים למשל את הרבעון הבא, שהוא יהיה נגיד אוקטובר, נובמבר, דצמבר. רבעון, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. לא משנה, מי ששומע גם הקלטה של השיחה הזאת, תסתכלו מה הרבעון הבא, לא משנה מה החודש. אבל תסתכלו, אם אנחנו נמצאים עכשיו חודש-חודשיים לפני, אנחנו יודעים שמתחיל להיות לנו אוקטובר, נובמבר, דצמבר, איזשהו רבעון, זה מצוין לחשוב מה אנחנו, תראו, אפילו תשאלו את עצמכם בזמן אמת מה זה עושה לכם. כשאנחנו חושבים, נניח שאני בין אוקטובר לדצמבר, שזה לא עכשיו, זה עוד כמה זמן, לוקח על עצמי לפתח משהו חדש, זה נורא נורא מרגיע. פתאום אני יכול לעצור לרגע ולהסתכל במקום, ככה במרוץ הזה, מה אני עושה שבוע הבא, מה אני עושה היום בצהריים, מה אני עושה בחודש הבא, איך אני סוגר את החודש הזה, פתאום אני מסתכל רחוק יותר, ואני מסתכל על תקופה ארוכה יותר, אז אני אומר, רגע, אם אני אשבץ את זה נכון, אז כן, בשלושה חודשים שעוד אני מתכונן אליהם לפני, בוודאות אני יכול לעשות משהו חדש, ואז קורה כל הדברים הטובים שדיברתי עליהם מדברים חדשים, כולל האנרגיה האישית שלנו, שהיא מאוד מאוד מוגבה שאנחנו עושים את זה. אז ההמלצה שלי זה לחדש ברמה רבעונית, ומי שיודע שזאת הפקה רצינית בשבילו כשהוא עושה משהו, אז אפשר לעשות חידושים קטנים יותר ברמה רבעונית, אפילו חידושים פנימיים במה שאנחנו עושים, ובוודאות, אחת לשנה, להוציא משהו חדש, וכמובן יש כאלה שמייצרים הרבה יותר דברים חדשים כל הזמן, אבל גם מי שמייצר דברים חדשים כל הזמן, הם מובילים למשהו יציב שקורה בעסק. אם אני אקח את העיקרון הזה, למשל של מסננת שיווקית, שאנחנו אומרים, הלקוח קונה קודם כל משהו קטן יותר, או מכיר אותנו דרך מוצר קטן יותר, ואחר כך נכנס למוצר גדול יותר, אז המוצר הגדול שלנו לא חייב להשתנות, הוא יכול להשתנות לאט, אני יכול אחת לשנה אולי לחדש אותו, אבל תוך כדי יכול להיות שאני כל פעם אבחר לשים פוקוס על משהו קטן אחר, להוציא אותו, וככה להזמין קהל חדש. מעבר לזה, הקהל הקיים שלי מאוד מאוד ישמח כל פעם שיש לי דברים חדשים לתת, תדעו שהראשונים שירכשו מכם את הדברים החדשים שאתם תוציאו, זה הקהל הקיים, הקיים, אוקיי? תכף אני אסתכל על עוד כמה שאלות, שתי גישות לחדש. גישה ראשונה זה לספר ללקוח ולדייק על ידי שאלות, גישה שנייה זה לא לספר שום דבר ללקוח, רק לשאול שאלות. הגישה הראשונה היא מתאימה שאני כבר גיליתי איזשהו צורך, גיליתי איזשהו רצון, אני אתקן, גיליתי איזשהו רצון, ואני אומר, אוקיי, החלטתי, אני עושה משהו בכיוון הזה, ואז אני מספר ללקוח. הגישה השנייה זה שאני חושב שיש הזדמנות, אבל אני מאוד מאוד רוצה לדייק את עצמי, אני לא משוכנע ברמת הדיוק. ואז אני לא אספר שום דבר, ובכל זאת אני אשאל שאלות על הנושא עצמו. אז אני יכול לספר למשל, מיזם שאני עובד עליו עכשיו, עם שותף, אז לפני כמה חודשים עשינו תהליך מאוד מאוד מסודר, של לפנות לקהל שלו אנחנו פונים, בלי להגיד שום דבר. רק להגיד אנחנו מפתחים משהו בתחום X, ושאלנו סט של שאלות. ואחרי ככה כמה עשרות תשובות, ישבנו ואיבדנו את החומר הזה, וזה שינה לנו בצורה מהותית מאוד את הדברים שאנחנו חשבנו לפני ששאלנו שאלות. עכשיו, אתם מכירים, נתקלתם, אני מאמין, בגישה שלי של הסקר הזה של אני זקוק לעזרתך, הסקר הזה שזקוק לעזרתך הוא מאוד מאוד קשור לגישה הראשונה הזאת. אני עומד לצאת במשהו חדש, אני אומר לו מה אני עומד לעשות, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מה השאלה הבוערת, מה השאלה מספר אחד בתחום הזה. אבל בכל מקרה, לפני שאנחנו מוצאים משהו חדש, זאת שגיאה לצאת עם משהו ולחשוב שאנחנו יודעים, בלי לשאול. אנחנו רוצים לשאול. לפעמים אנחנו כבר עברנו מספיק תהליכים עם הלקוחות שלנו וכדומה, ואנחנו כבר יודעים, אבל מאוד 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 חשוב לשאול, וסוגי שאלות זה, אחד, ספר לי על המצב היום, שתיים, מה הכי חשוב לך, ושוב, יכול להיות שאני נותן תחום שהוא מאוד כללי, או אני אומר, הנה, אני יוצא בהדרכה על, לא משנה, איך, איך, אני סתם, כן, סתם יבחר תחום, נגיד אם אני בוחר את תחום הרכב, סתם, אני תוך כדי. אז למשל, אם אני יוצא בקורס של איך בעצמך לבדוק שהרכב שלך מוכן לטסט, אז אני אומר, אני יוצר משהו חדש על איך לדעת לבד שהרכב בטיחותי ומוכן לטסט, אז אני אומר את זה. יכול להיות שאני רק חושב שאני רוצה לתת לאנשים משהו, אני חושב שהקהל שלי נורא נורא רוצה לדעת איך להכין את הרכב בטסט, אבל אני לא יודע, אז אני לא אשאל אותו, תגיד לי, זה חשוב לך לדעת להכין בעצמך את הרכב לטסט? לא. אני אשאל באופן כללי על נושאים טכניים או עם הרכב, אני רוצה לדבר איתך על איך אתה מתמודד עם הצדדים של תחזוקת האוטו שלך, משהו כללי. אז אני רוצה, מה הסוגי השאלות, זה לספר לי על המצב היום, לשאול מה הכי חשוב, לשאול מה האתגר מספר אחד שלך בנושא, ואם הייתי פונה לאנשים שהרכב מאוד מאוד חשוב להם, יהיה להם את הדבר הזה, אבל אנשים שאתם פונים בתחום שלכם, יהיה להם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. אני רוצה לדעת שהאתגר הזה הוא אמיתי, ולכן אני רוצה לשאול, מתי פעם אחרונה נתקלת באתגר הזה? מתי הבעיה הזאת עלתה לאחרונה? ולשאול את זה, כי לפעמים הלקוח שלנו יגיד, כן, יש משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד מציק לי, וכשנשאל, מתי פעם אחרונה התמודדת עם הדבר הזה? הוא יגיד, האמת שזה לא כזה, לפני חצי שנה קרה משהו, והאמת היא מישהו עזר לי עם זה. אז פתאום אנחנו מבינים שזה לא כזה אתגר גדול, אנחנו רוצים להבין שזה באמת אמיתי, ואז לשאול איך אתה מתמודד, מה אתה עושה היום, אני רוצה לראות מה אנשים עושים היום, לא מה הם חושבים שצריך, לא מה הם שמעו מאחרים, אלא מה הם באמת עושים, מה הם באמת עושים, והכל לתעד ולשאול שאלות העמקה, תן לי דוגמה, תסביר לי, והמילה הכי חשובה זה למה, למה, למה זה חשוב לך, למה החלטת לעשות את זה, ואז נכנסנו עוד פעם לעומק, אז עוד פעם, למה ולמה ולמה. לפעמים, בתחום הזה, לפעמים אומרים שצריך לשאול 5 פעמים את השאלה למה, תרחיב, תדגים, תספר לי, תן לי דוגמה. אביעד כותב, האם זה רעיון טלפוני או כתוב? זה יכול להיות גם וגם. נגיד, לאחרונה כשעשיתי רעיונות, זה היה רעיונות בזום. מצד שני, כשהוצאתי הרבה הרבה מוצרים, כשהוצאתי מוצר ושלחתי סקר, זקוק לעזרתך, מה השאלות הכי בוערות שלך, אז זה היה סקר כתוב, אבל הכל היה מתועד, כי זה נכנס לרשימה מסודרת, ויכולתי לקרוא הכל, ואחר כך לעבוד עם זה, ולפעמים אני אראה משהו בסקר ללקוחות, זה יכול להיות לקוחות קיימים, זה יכול להיות לקוחות פוטנציאליים, אני אראה משהו בסקר כזה, ואני ארצה להתעמק ואני אבקש לדבר עם הבן אדם. אז יצא לי גם לעשות סקרים שאחר כך בהמשך פשוט ביקשתי לדבר ולהעמיק טלפונית. אוקיי? אז זה ככה לגבי הנושא הזה, אני רוצה הכל 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 לתעד, וכשהחלטתי לצאת עם משהו, אז אני יוצא עם השאלות האלה ואני רוצה לעשות את הדיוק, זה לא לוקח הרבה זמן האמת, ואם זה לוקח הרבה זמן, אז זה זמן ששווה מאוד להקדיש אותו, ואחר כך אני רוצה לשבת ולהסיק מסקנות. מה הלקוח שלי באמת רוצה? ולכן התיעוד כל כך חשוב, כי אני רוצה לחזור, ואתם לא תזכרו, מי שאומר עצמו אני אזכור בעל פה מה אמרו לי, טעות גדולה מאוד, לא תזכרו, פשוט לא תזכרו. כשעשיתי למשל שיחות זום עם לקוחות, אם סיפרתי לכם על סטארט-אפ שאני עובד עליו עכשיו, ישבנו אני והשותף שלי, בדרך כלל אני תשאלתי, הוא ישב, הקשיב ותעד, פשוט הקליד, מעבר לזה שהקלטנו הכל, תעד, פשוט כתב, 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 כתב הרבה מאוד, והיום כשאנחנו עוברים על הדברים האלה, אני לא, זה חדש לי, זה לא, אני לא זכרתי את המילים האלה שהלקוח אמר, או שמי שראינו אמר, אז מה הלקוח לי באמת רוצה, מה המוצר החדש שאני אציע לו, איך אבדוק בפועל את המוצר החדש, ופה אני רוצה לתת 2 המלצות, אנחנו רוצים משהו באמת חדש, אז ליצור איזשהו פיילוט, בעולם הסטארט-אפ יש לזה שם, אני תכף אולי, תכף אני אזכיר את השם הזה, אבל אני רוצה ליצור פיילוט קטן, לא ליצור את המוצר השלם, המושלם, אלכסנדר כותב MVP, בהחלט, וגם לא לדאוג על המחיר. אני יכול לתת אותו במתנה, אני יכול לתת אותו במחיר סמלי, אני רוצה שמחיר לא תהיה סיבה שמישהו לא ירכוש. אז אם אתם יוצאים, לא משנה, בשירות חדש או קורס חדש, כל דבר חדש, נגיד אני יוצא עם משהו חדש, לעבור את התהליך של לדייק אותו, דייקתי אותו, ואז להגיד, אני נותן אותו לקבוצה קטנה, שתהנה גם מהמחיר הנמוך ביותר, או אפילו לתת אותו בחינם, אני עושה לזה פיילוט, אתם תהיו הראשונים שתעברו איתי את זה, מי שרוצה את זה, אז נכנס ומתחיל. כשפיתחתי עם יעל גלזר את וובינר צונמי, זה היה אחרי שהיא עשתה שני פיילוטים כאלה, על הדרכה על וובינרים, שהיא הציעה, באמת במחיר סמלי מאוד, מאוד מאוד סמלי, בסופו של דבר מוצר היום נמכר בכמה אלפי שקלים, היא הציעה אותו במחיר מאוד מאוד סמלי, אבל הלימוד היה משמעותי מאוד, מאוד 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 משמעותי. אז ההמלצה שלי היא כזאת, ובאמת המושג הזה נקרא MVP בעולם הטכנולוגיה, שזה ה-Minimum Viable Product, שזה המוצר המינימלי שנותן ערך. המוצר המינימלי שנותן ערך, זאת אומרת, מה הדבר המינימלי שאני יכול להוציא, אבל לא המינימלי שאני יכול להוציא פשוט בשביל להוציא, אלא שבאמת נותן ערך אמיתי. וייבל זה שהוא בר תוקף, זאת אומרת, המוצר בר תוקף המינימלי, זאת אומרת שכשישתמשו בו, הוא יעבוד. על מה אני לא דואג? אני לא דואג על האריזה שלו, אני לא דואג שהוא יהיה סופר יפה, אני לא דואג שהוא יהיה מלוטש מאוד, אני דואג שהוא יעבוד, אני דואג שהוא יעבוד. ואז זה גם נורא קל להוציא את זה, ונורא קל אחר כך גם לזרוק את זה לפח ולעשות חדש, כי לא השקעתי בו כל כך הרבה. תחשבו, אם אתם משקיעים חודשים על חודשים בשביל לתת משהו שהוא כזה סופר ארוז, רק בשביל לגלות אחר כך שהוא לא כל כך מדויק, ואני הראשון שתספר לכם שעשיתי את זה. אני לקחתי רעיונות שהייתי כל כך בטוח בהם, ובמקום מהר להוציא את זה החוצה, או יותר חמור מזה, אפילו במקום לדבר עם אנשים, יצא לי פשוט להוציא דברים שפשוט לא עניינו אף אחד, עניינו אותי אולי. הנה, החזרתי את השקף הקודם. ג'ני שואלת, מה זה מחיר סמלי מבחינתך? זה מחיר שברור לי שהוא הרבה יותר זול ממה שאני אקח בהמשך. אם את רוצה איזה סדר גודל, עשירית, אבל משהו שהוא באמת, הוא באמת סמלי, אנחנו יודעים שהוא שווה משהו, ואנחנו מציעים אותו, אבל הרבה פחות מזה, רק בשביל לגלות את ההתאמה. אני אסיים בשני ציטוטים, תכף אני אסתכל עוד קצת על הצ'אט, ציטוט אחד של המורה הגדול של דן קנדי, שהציטוט אומר, good is good enough, טוב הוא מספיק טוב. אני מאוד מאמין בזה כשמדובר בלצאת עם דברים חדשים לשוק, כי אנחנו רוצים לבדוק אותם מהר, ולפעמים אנחנו מגלים שזה מספיק טוב וזהו, וזה נשאר ככה. ויכול להיות שצריך לעבור הרבה זמן, אולי חודשים, אולי שנים, כדי שנחזור אחורה ונגיד, רגע, זה כבר לא מספיק טוב, ואנחנו רוצים לשפר את זה. אני כן רוצה להציג גישה אחרת, ואני מאמין בשתי הגישות. הגישה הזאת של good is good enough, אני מאוד מאמין בה בלהוציא מוצרים חדשים. מוצרים חדשים, אם זה טוב, זה מספיק טוב, זה צריך להיות בידיים של הלקוח. כל עוד שזה מבלה דקה נוספת אצלי, דקה נוספת אצלי, זו דקה מבוזבזת. ומי שמכיר קצת את עולם הטכנולוגיה, אז גם כן, יש עולם שלם, כולל ספר מאוד מאוד ידוע, שקוראים לו ה-Lean Startup, ומדברים בדיוק על הדבר הזה, של להוציא דברים, לתת לאנשים לגעת בהם, כדי לקבל משוב, כדי להשתפר. אז זה המושג הזה של good is good enough. מצד שני, אנחנו רוצים להתגאות במה שיש לנו, במיוחד במוצר המרכזי שאנחנו בונים, וזה ציטוט של דבי פילדס. דבי פילדס, יש לה את אחת האימפריות העוגיות הגדולות בעולם, שנקראת Fields Cookies, והיא ידועה בתור מי שאמרה, good enough never is, set your standards so high that even the flaws are considered excellent. טוב מספיק, אף פעם לא מספיק. זאת אומרת שהסטנדרטים שלך היו כל כך גבוהים, כל כך גבוהים שאפילו דברים שאתה רואה כטעויות או ככשלים, הם לאחרים נראים מעולים. ואני מאמין בו זמנית בשתי הגישות, זאת האמת. אבל בגלל שהיום הנושא שלנו באמת על להוציא דברים חדשים, אני בעד להוציא מהר דברים חדשים. אחר כך, יש לנו משהו טוב ביד, אנחנו נהיה בתהליך אינסופי של להפוך אותו למשהו בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים מכל דבר אחר. ושוב, אם אנחנו רואים את המתחרים שלנו, מוצאים דברים בסטנדרטים שהם הרבה יותר גבוהים מהסטנדרטים שלנו, ומתמידים בזה, שוב, צריך להסתכל על זה. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו בקטע של good is good enough, ואנחנו פשוט כל הזמן מוציאים דברים והם במילא עובדים. יש מה, יש הרבה סיבות להעלות את הסטנדרטים ולשמור על סטנדרטים גבוהים. גם, כמו שסיפרתי, גם אם הוצאתי תוכניות שנתיות, גם אם הוצאתי את אותה תוכנית של 3 חודשים, כמו קפיצת הדרך, הייתה כל הזמן בשיפור. גם במועדון, מועדון כמו שהוא נראה היום, הוא לא כמו שהוא נראה לפני שנה, והוא לא כמו שהוא ייראה בהמשך. למה? בגלל שיפור מתמיד, ואני מאוד מאמין בשיפור מתמיד. ג'ני כותבת, פרפקציוניזם שתוקע הרבה פעמים, זה שיפור מתמיד, הוא לא פרפקציוניזם. זה לדעת שיש לי תמיד איפה להשתפר ולשפר את זה. ג'ני כותבת, מקודם יש לי, היום כנראה, מועדון שפעם היה מלא קבוצות וואטסאפ שנתתי בעין ערך שהרגיש לי, אנשים דיווחו שזה עזר להם מאוד, החלטתי להתפקס וגם הבנתי שהמוצר באמת נותן ערך, יופי, מצוין. אז באמת אנחנו מדברים על זה, על לשפר תוך כדי, ואני שוב, אני אחזור לרגע להתחלה ואז ניכנס לשאלות ותשובות. באמת המקום הזה של לא לחדש תוקע אותנו, ואנחנו רוצים לחדש מהרבה הרבה סיבות, ונתתי הרבה הרבה סיבות, ומצד שני, רק לחדש, זה גם מקום שאנחנו לא רוצים ליפול אליו. אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו ציר מרכזי, שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שהוא לא מתחדש כל הזמן, הוא משתפר כל הזמן, אבל הוא לא מוחלף, לעתים, יכול להיות שאחת לכמה שנים, אנחנו נגיד רגע, הגיע הזמן להחליף, לשנות. פעם היה לי ציר מרכזי שקראו לו כנסים, ועשיתי כנסים גדולים, כמות גדולה של כנסים גדולים, של מאות אנשים, כנסים של 3 ימים, זה היה ציר מרכזי, הציר הזה הוחלף, היה לי ציר מרכזי של כל מיני תוכניות, הוא הוחלף בסופו של דבר במועדון בשנים האחרונות, או אפילו לא כל כך הרבה שנים, אז לפעמים כן, אנחנו מחליטים שהציר המרכזי גם כן משתנה, אנחנו רוצים שיהיה לנו משהו מרכזי, אותו אנחנו לא עסוקים כל הזמן בלהחליף דברים אחרים, אז לא לקחת את השיעור היום באמת כהמלצה לקפוץ מדבר לדבר. יופי.
תודה שהזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר hardoof.com, זה hardoof.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. נפגש בהמשך.